מסכת פאה, פרק שביעי, משנה א', כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו, אינו שכחה. כלומר, כל זית שהוא מיוחד, הוא ידוע בשדה, יש לו שם מיוחד, יש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו, ויש הרבה שלא גורסים את המילה אפילו, כלומר, כזית הנטופה בשעתו, כנראה היה באזור נטופה בגליל, היה שם זית ידוע מאוד, ושכחו אינו שכחה. אי אפשר לקרוא לזה שכחה, כי ודאי דעתו היה עדיין לקחת את זה. במה דברים אמורים? בשמו ובמעשיו ובמקומו. כלומר, אם אותו זית היה ידוע או בשמו, כלומר שיש לו שם לוואי, או במעשיו, הכוונה שהוא היה ידוע שהתוצרת שלו יוצאת דופן, או במקומו, כלומר שהוא היה במקום מסוים. עכשיו המשנה מביאה דוגמאות. בשמו שהיה שפחוני או בישני, כלומר שהוא שפחוני, הוא שופך במיוחד תבועה, או בישני, הוא בישן במיוחד. אז זה בשמו, כלומר יש לו שם לוואי, שפחוני או בישני. במעשיו שהוא עושה הרבה, כלומר אם הוא היה ידוע שאותו זית עושה הרבה, אז זה משהו שלא שוכחים אותו. במקומו שהוא עומד בצד הגת או בצד הפרצה. גם כן, זה מקום שהוא מוכר וחוזרים אליו, ולכן הוא לא נחשב שכחה. ושאר כל הזיתים, שניים שכחה ושלושה אינם שכחה. כלומר, אם הוא דילג על אילן, על זית או על שניים, שני עצי זית, אז זה שכחה. שלושה אינה שכחה. רבי יוסי אומר, אין שכחה לזיתים. כל הזיתים הם חשובים, וגם אם הוא דילג על עץ זית, זה לא שכחה. אז בירושלמי מסבירים שזה היה מדובר על תקופה מסוימת, שבו הרומאים החריבו את הארץ ונשארו מעט זיתים, ואז באמת כל זית היה חשוב ולא היה בו שכחה. משנה ב', זית שנמצא עומד בין שלוש שורות של שני מלבנים, ושכחו אינו שכחה. אז אנחנו כבר למדנו בפרק ג' שיש מלבנות של תבועה בין הזיתים, כלומר מלבנות ארוגות ששוטלים בין הזיתים, ששם זורים משהו אחר, וזית שנמצא בין שלוש שורות של שני מלבנים. כלומר, הוא נמצא בין שני מלבנים, ובין שני מלבנים אפשר לטוע בערך שלושה עצי זית, אז הזית האמצעי מביניהם, כן? הוא בין שלוש שורות של שני מלבנים, הוא האמצעי שבאמצעי. ושכחו אינו שכחה, כן? זה דוגמה למשהו שהוא מוכר על ידי מקומו, כלומר הוא האמצעי ביותר מבין אותם עצי זית והמלבנות. זית שיש בו שעתיים, ושכחו אינו שכחה. אותו דבר, זית שיש בו שעתיים, זה כמו שלמדנו על עומר שיש בו שעתיים, זה כבר לא יכול לחשב שכחה. באמת דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו, כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו על זיתים, שאם דילג עליהם אז זה שכחה, זה בזמן שלא התחיל בו, סליחה, זה שזיתים, כל מה שאמרנו שהוא לא שכחה, זה מדובר בעץ זית שלא התחיל בו, כלומר הוא דילג עליו לגמרי, ואז אנחנו אומרים, אם הוא מיוחד, אז עדיין דעתו לחזור אליו, אבל אם התחיל בו, אפילו כזית הנטופה בשעתו, הוא שכחו, יש לו שכחה. אבל אם הוא כבר התחיל בו ופתאום הפסיק ועבר הלאה, אז אנחנו אומרים, כן, הוא שכח את מה שיש על שאר האילן, ואז אפילו אם הוא כזית הנטופה בשעתו, אז כאן המילה אפילו כן נכונה, אפילו אם הוא כזית הנטופה, הוא שכחו, יש לו שכחה. כל זמן שיש לו תחתיו, יש לו בראשו. כלומר, כל זמן שהבעל הבית יש מתחת לעץ הזית משהו ששייך לבעל הבית, למשל סלי זיתים שהוא אסף, וכמובן שהוא ישוב לקחת אותם, יש לו בראשו. כלומר, זה לא נחשב שהוא עזב את העץ ואז הוא לא יכול לחזור ולקחת מה שעדיין על העץ, אלא יש לו עדיין בראשו. כלומר, אם הוא עדיין יש שם את הסלי זיתים שלו בתחתית, אז הוא יכול גם לשוב אל מה שבאילן, כי זה לא נחשב שכחה. רבי מאיר אומר, מי שתלך המחווה. כלומר, אומר רבי מאיר, אם בדקו כבר במחבואים שבאילן, ואז הם הלכו, אז אנחנו אומרים שרק אם יש לבעל הבית תחתיו, אז הוא יכול לחזור ולחפש גם בראשו. אבל אם מדובר שאפילו לא הביאו וחיפשו, כן, במחווה, הכוונה במחבואים, במקומות הנסתרים שבאילן, אם לא עשו את הפעולה הזאת עדיין, אז אפילו אם אין לבעל הבית בתחתית האילן שום דבר, עדיין דעתו על האילן הזה, כי הוא עדיין לא בדק אותו כמו שצריך. משנה ג', איזה הוא פרט? אנחנו עכשיו עוברים לענייני פרט. הנושר בשעת הבצירה. אז כבר למדנו שזה על גרגירים, כלומר על עינבים בודדים. אז גרגר הנושר בשעת הבצירה, למדנו כבר גם שזה, אם זה אחד או שניים, אז זה של העני, ואם זה שלושה, זה של בעל הבית. היה בוצר, עקץ את האשכול, הוסבך בעלים, נפל מידו לארץ ונפרט, הרי הוא של בעל הבית. כלומר, אומרת המשנה, זה רק במקרה שהפרט, כלומר ככה הוא צמח על העץ. כלומר, שהוא יצא מהענף, פתאום יצא רק עיניו אחד. אבל אם היה אשכול שמאיזושהי סיבה, כן, הוא חתך את האשכול, עקץ את האשכול, ואז הוא סבך בעלים ונפל מידו לארץ ונפרט, פתאום התפזר האשכול על האדמה, זה של בעל הבית, זה בכלל לא דיני פרט. המניח את הכלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר, הרי זה גוזל את העניים, על זה נאמר, אל תשג גבול עולים. כן, אם הוא שם את הסל שלו, כלומר כדי שלא ייפול שום דבר לארץ, הוא גוזל את העניים, כי מה שנופל ונוגע בארץ אמור להיות שלהם. סליחה, בגלל שהם זוכים בפרט לפני שזה נוגע בארץ, כשזה כבר רק נבצר, אז אם זה נופל לתוך סל של בעל הבית, הוא בעצם גזל את העניים, ועל זה נאמר, אל תשג גבול עולים, אז כבר אמרנו שהפסוק הזה הוא אל תשג גבול עולם, אבל דורשים את זה עולים, שאלה שעולים אל השדה שלך בשביל לקצור שם, בשביל לקחת. משנה ד', איזו היא עוללת, כן, אז כתוב, וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, אז מה זה עוללת? כל שאין לה לא כתף ולא נטף. כלומר, יש כל שאין לה לא כתף ולא נטף. המילה עולל זה מלשון, כן, זה עניין של ילד, של תינוק, שהוא לא מפותח עדיין. אז גם האשכול הזה הוא לא מפותח עדיין. אז אין בו לא כתף ולא נטף. כלומר, זה, כתף זה החלק הרוחב שלו, ונטף זה האורך שלו כלפי מטה. אז אם אין לו את שניהם, זה של העני. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, אם ספק לעניים, כבר למדנו שספק מתנות עניים לעניים, עוללת שבארכובה. כלומר, מדובר כאן על אשכול, אשכול מפותח וטוב שמחובר לזמורה, לענף, וצמוד אל החיבור של האשכול לזמורה, יש עוד עוללת, ולא ברור לנו האם העוללת הזאת שייכת לאשכול הגדול, ואז בעצם זה לא עוללת, או שזה בפני עצמו. אז אמרנו לפני רגע שספק לעניים, כאן יש דרך לפשוט את הספק. איך? אם נקרצת עם האשכול, הרי היא של בעל הבית, ואם לאו, הרי היא של עניים. כלומר, אם כאשר תולשים, נקרצת ונתלשת, אם כאשר תולשים את האשכול, היא נתלשת עם האשכול, זה אומר שהיא חלק מהאשכול והיא של בעל הבית, ואם לאו, היא של עניים. גרגר יחידי. כאן מדובר על גרגר יחידי, שזה בעצם האשכול, או אם נדייק יותר, מדובר כאן על אשכול, כלומר על בעצם ענף, שיש בו רק גרגירים יחידים, אין בו קבוצות של גרגירים כמו שיש באשכול רגיל. אז כלומר, כל גרגר וגרגר מחובר בעצמו אל הענף. רבי יהודה אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללת. אז דעת חכמים די ברורה, למה זה עוללת, אין כאן לא כתף ולא נטף, רבי יהודה אומר שזה אשכול, הוא מדייק מפסוק בישעיה, שיותר משלושה גרגירים כבר נחשב אשכול. משנה ה', המדל בגפנים, מדל זה מדלל, הוא מדלל ענפים, כן, הוא זומר את הגפן ומוריד כמה ענפים. אז אותו מדלל, כן, המדל בגפנים, כשם שהוא מדל בתוך שלו, כן, הוא מדל בשל העניים. כלומר, הוא יכול לעשות מלאכת הדילול, שזה מלאכה נצרכת, גם בשל העניים. כלומר, גם באזור שיש בו עוללות. דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, בשלו הוא רשאי ואינו רשאי בשל עניים. אז בעצם המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר היא איך מוגדרים העניים ליד בעל הבית. האם הם מוגדרים כשותפים, ואז אדם שהוא זומר את הקרם שלו ושל שותפו, הוא גם זומר את מה ששייך לשותפו, ואם הם נחשבים לוקח, כלומר קונה, אז כמו שבעל הבית לא יכול, כן, המוכר לא יכול לגעת במה שהקונה קנה, כך גם במקרה של העניים. משנה ו', קרם רווי. המשנה שלנו תדבר על קרם רווי, קודם כל באופן כללי, ואז בהקשר של פרט ועוללות, אבל רק נסביר מה זה קרם רווי, זה בעצם כאשר נוטעים קרם, ודרך אגב אותו דין בכל נטייה, נטע רווי, אז בשלוש שנים הראשונות הקרם הוא אסור בהנאה, זה אורלה, ובשנה הרביעית כל פריו קודש הילולים להשם, את כל פריו צריך להעלות ולאכול בירושלים בתערה, ואם הוא לא יכול להעלות הכל, אז הוא יכול לפדות את זה ולהעלות את הפדיון ולאכול תמורתו אוכל בירושלים בתארה. כרם רבעי, בית שמאי אומרים, אין לו חומש ואין לו ביור, ותילל אומרים, יש לו. כלומר, בית שמאי אומרים, זה לא דומה למעשר שני, לכן כשהוא פודה את הפירות של עצמו, הוא לא צריך להוסיף חופש, במעשר שני צריך להוסיף עוד חומש, ואין לו ביור. כלומר, יש זמן הביור שזה בשנה רביעית, כלומר, אחרי שנת, כל פעם אחרי שנת מעשר אני, יש ביאור, צריך, לאדם צריך לעמוד ולבדוק שהוא סילק, שהוא עשה את כל התרומות והמעשרות וכל מתנות עניים שהוא היה צריך לתת מהתבועה של אותם שלוש שנים, כן, של שנתיים מעשר שני ושנה מעשר אני, כלומר בשנה הרביעית, שזה אחרי שנה שלישית של מעשר אני, וגם בשנת השמיטה, שזה אחרי שנה שישית שהיא גם כן מעשר אני, הוא צריך לבער, כן, ביערתי הקודש מן הבית. אומרים בית שמאי, לכרם רבעי גם אין ביור. למעשר שני יש, לכרם רבעי אין. בית הלל אומרים יש לו, כלומר בדיוק כמו מעשר שני, כמו שבמעשר שני, כאשר אתה פודה את התבועה של עצמך, אז אתה נותן קרן וגם חומש, אם מישהו אחר פדה את זה הוא לא נותן חומש, וגם אין לו ביור. כלומר, וגם, סליחה, וגם יש לו ביור, כמו של מעשר שני. כלומר, שכאשר מגיש את הביור, אתה חייב להיפטר מכרם רבעי, ומנת הרבעי כמו מעשר שני. עכשיו לעניין פרקנו, בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות, והעניים פודים לעצמם, ובית הלל אומרים, כולו לגת. כלומר, אומרים בית שמאי, באמת, אותה כרם רבעי, יש לו פרט ויש לו עוללות. כלומר, כאשר אתה בא וכותף את הכרם רבעי, בסוף אתה אולי תפדה את זה או לא תפדה את זה, אבל אתה חייב להשאיר פרט ועוללות. מה יעשו העניים? הרי זה כרם רבעי. העניים פודים לעצמם, הם צריכים לקחת את זה ולפדות את זה בעצמם, אתה צריך לספר להם שזה כרם רבעי. ובית הלל אומרים, כולו לגת. כלומר, לפי בית הלל, אין בכרם רבעי בכלל עניינים של פרט ועוללות, הכל שייך לבעל הבית, כולו לגת. כמובן שבעל הבית צריך לאכול את זה בתארה או לפדות את זה. משנה זין. כרם שכולו עוללות. רבי אליעזר אומר לבעל הבית, רבי עקיבא אומר לעניים. אז כרם שכולו עוללות, כלומר יצא לו המון המון אשכולות שהם לא מפותחים, וזה כל הכרם שלו. רבי אליעזר אומר לבעל הבית, רבי עקיבא אומר לעניים. אמר רבי אליעזר, כי תבצור לו תעולל, אם אין בציר מניין עוללות. כלומר, כתוב שאם אתה בוצר את כרמך, לא תעולל אחריך. אז, אבל זה כאשר אתה בוצר משהו שבשבילך, אז לא תעוללת של העניים. אם אין בציר, מניין עוללות? אמר לו רבי עקיבא, וחרמך לא תעולל, אפילו כולו עוללות. וכן, הפסוק שציטט רבי אליעזר, זה מפרשת כי תצא. אבל אומר לו רבי עקיבא, סליחה, פרשת קדושים כתוב, וחרמך לא תעולל, אפילו כולו עוללות. כלומר, גם אם כל הכרם הוא עוללות. אם כן, למה נאמר כי תבצור לא תעולל? אין לעניים בעוללות, קודם הבציר. אומר רבי עקיבא, מה הפסוק מכי תצא בא להגיד לי? שקודם, שלפני שהבעל הבית בא לבצור, אי אפשר לקחת את העוללות. אין לעניים בעוללות, קודם הבציר. משנחת, המקדיש קרמו עד שלא נודעו בו העוללות. כלומר, הוא הקדיש את קרמו להיות הקדש, וזה ממש היה בשלב ראשוני, ועדיין לא יודעים מה העוללות. הכל היה קטן מדי ולא ידעו מה יצא עוללות. אין העוללות לעניים, כלומר גם אחר כך כשידעו מה העוללות, הכל כבר נחשב של הקדש. מי שנודעו בו העוללות, העוללות לעניים. אבל אם הוא הקדיש את זה אחרי שכבר יודעים מה העוללות, העוללות לעניים, כן, כי אדם לא יכול להקדיש דבר שאינו שלו. רבי יוסי אומר, יתנו שכר גידולים להקדש. כלומר, רבי יוסי מודה שמבחינה ממונית אדם לא יכול לקחת מעניים את מה ששלהם. אבל אם הוא הקדיש את זה, כן, הוא הקדיש את זה, ולכן הם ייקחו את זה מן ההקדש, אבל הם יצטרכו לפדות את זה מן ההקדש. כלומר, העניים יצטרכו לפדות את העוללות מההקדש. איזוהי שכחה בעריס. כל שאינו יכול לפשוט ידו ולתלה. עוד הלכה בענייני שכחה, עריס זה שורת גפנים מודלות. אז אם הבוצר בוצר את העריס, את אותם גפנים מודלות, מתי זה נחשב שכחה? אם אינו יכול לפשוט ידו ולתלה. כלומר, האם הכל נחשב יחידה אחת? לא. אם הוא הגיע לשלב שהוא כבר לא יכול לפשוט אחורה את ידו ולקחת את מה שהוא דילג בטעות, זה נחשב שכחה. וברוגליות, מי שיעבור ממנה. רוגליות זה גפנים שהם, כן, בגובה הרגל, כלומר, הם לא מודלות, הם על האדמה. זה מי שיעבור ממנה. כלומר, רגע שהוא עבר משם, למרות שהוא יכול לשלוח את ידו ולקחת את זה, זה יהיה נחשב שכחה. אולי בגלל שברור שרוגליות לא נחשבות יחידה אחת, כי הן לא מודלות יחד. עד כאן.